נזכרתי הבוקר מה ששמעתי איתי אחד מגדולי הדור לפני 30 שנה, והרב חיים שמולביץ, זכרונו לברכה, ושמעתי את זה ביום הזיכרון. אבל רק לא היה מסודר להגיד את זה בישיבה מיד. הוא אמר, הזכיר את הגמרא במסכת בבא בתרא, בדף י' עמוד ב', שהגמרא מתייחסת לאמרה ידועה שמופיע בחז"ל בכמה מקומות, השומרים חז"ל, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחי צפה. שואלת הגמרא, מה נינו? מי הם הרוגי מלכות אלו? אילו אין מה רבי עקיבא וחבריו, אם מדובר ברבי עקיבא, משום הרוגי מלכות ותו לא, אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד שרבי עקיבא וחבריו שרק הגיעו בדרגה הזאת של הרוגי מלכות. פשיטה, בלב רכי נמי, אין צורך לציין במיוחד תמדי רבי עקיבא בהקשר הזה. אלא אומרת הגמרא, במי מדובר? אלא הרוגי מלכות. אומר רש"י, הרוגי מלכות מוליינס ופפוס, אחים, שהרגם טורנסופיס הרשע. יש אלה שאומרים טוריינס. איפה נהרגו האחים האלו? בלוקאיה. כי ימין במסכת פעלית, אומר רש"י, ממשיך ומצטט בקיצור ובתקציר מה שקרה, על ידי גזירה שנגזרה על ישראל להשמיד על שנמצאת בת מלך המוגת, וחשדו את ישראל עליה, ויעמדו האחים הללו ויאמרו, מה לכם על ישראל? אנו הרגנוע. זאת אומרת, מסלו את השם כדי להציל כל ישראל. כך רש"י מסביר במקום. תמיד הגשר כאן בצד מסביר, מביא את ההתייחסות של הגמרא לסיפור גם כן מה שמסובב במסכת תענית, הריגות, הריגי גוד, שפעם אחת נמצאת בת מלך המוגה, מושכת ברחוב, ולא נודע מי הרגע, וחשדו לכל היהודים, ועשה המלך משוח יד בכולם, עד שבו בשניים אלו ומסרו עצמם ויאמרו שהם הרגו והצילו את כולם על ידם. ועל זה יהיה איש הזכיר מה שאומרים חז"ל, ורש"י מביא את זה כאן. אומר רש"י שאי אפשר לבוא במחיצתם של האנשים האלה. הגיעו למדרגה כל כך נשגבה עקב מסירות נפש זאת שעשו. אז אומרת הגמרא שממש אנשים אלו מעל ומעבר, באיזה מקום נעלה ונשגב שאין אף אחד יכול להתפס ולהגיע למדרגה שלהם. ניקח גם כי לשון הגמרא שמה במסכת תענית, כשהגמרא ציטטה מצטטת את כל הסיפור הזה, אז מדובר, אומר רש"י, אנשים שהיו צדיקים גמורים. אז אני שמעתי מרב חיים משולבץ, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר שאין לו שום ספק שכל אלו החיילים שנפלו במערכות ישראל במשך כל השנים מאז הקמת המדינה, הוא הזכיר הקמת המדינה, אני שמעתי את זה בפי חדשות, אז הוא אמר, נכנסים למסגרת הזאת של הרוגנו. כך הוא אמר. בסיום נפש, ובאותו הקשר הוא ציטט את המשנה כאן במסכת סנהדרין, ברמזין המנהלות. אז בישיבת ניר היו רק מספר בודדים של תלמידים, כמה מאות. אני לא הייתי תלמיד בישיבת ניר, לא למדתי שם, אבל בכל זאת, כל שבוע נסעתי לישיבה הזאת לשמוע שיחות מהחיים של רבי, וגם כששמעתי שיעור קרבי ממנו על מסכת יבמות, אז, שלמדו באותה שנה, וזכיתי לשמוע כמה שיחות ממנו בנושאים אלו. ציטט המשנה במסכת סנהדרין, דף רמ"ז עמוד א'. המשנה כאן, ההקשר של המשנה, כיצד מאיימים מתעדים, שלא יעידו את המשנה כמובן, המשנה מביאה כל הטקס, מה שעושים מדי נפשות, הם מכניסים אותם, מנים עליהם, שם טוב ומי עומר, עם שמועה, עם פיה, עם פי אדם נאמן, שמה, אי אתם יודעים שסופר הוא לבדוק אתכם בדרישות וחקירות, הם יודעים שלא בידי ממלות דין נפשות, דיני ממלות אדם רוצה ממון ומקבר לו, דיני נפשות, דמות ודם זרועותיו תלויים בו עצור בעולם. ההשלכה של עדות בהקשר דיני נפשות, השלכות אינסופיות. השלפות ממש, אומרת הגמרא, הסוף העולם. השלפות נצחיות, שכן מוצאים בקיין שהרג את אחיו שנאמר, כל דמי אחיך צועקים עליו מן אדמה. מדרגת המשנה, אינו אומר דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זרותם. זאת אומרת, מה שאדם, אחלון לצעת, אדם שנמצא, אדם שנהרג, לא רק שהוא נהרג, אלא בפוטנציאל, המון אנשים נהרגים ברגע שהאדם הזה נפטר ונעלם מן העולם. דמי אחיך צועקים עליו מן אדמה. אמר החיים שלונזית על אלו שנפלו במחום ישראל, כל דמי אחיך צועקים עליו מן אדמה. ממשיכה המשנה ואומרת דבר אחר, דמי אחיך, שהיה דמו משפח על היצים ועל האבנים, ופיכך נברא אדם יחידי ומאבד חום, שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מולד, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מולד. ובני שלום הבריאות, שלא יאמר אדם לחברו, אבא גם לא מאביך, ושלא יהיו אמינים אומרים הרבה משויות בשמיים, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם תובע כמה מטבעות בכל פעם אחד, כולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא צבא כל אחד בכל תמרו של האדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו, ולפי כך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי דבר העולם. בשם התאומו, מה לנו בצבא הזאת? הלא כנראה אמרו, אין, הוראה הוא ידע, בוא יגיב לצבא הבנות. בשם התאומה, מה לנו נחוד בדמו של זה? תעלות כבר נאמרה, ועבוד ישראל מכאן. אז מהמשנה הזאת אנחנו רואים את הערך של כל אחד ואחד, כל נפש, כל נשמה, כל יהודי, ערכו, עד אין סוף. ערך נצחי, אז זה הסיבה שהיום הזה, יום הזיכרון, זה יום עם עומס רב. יום ממש שקוע בדמים של חיילי ישראל, שמסו את השם כדי שנזכה למה שיש לנו היום, ארץ ישראל, מדינת ישראל, ועל זה אני הבנתי בהחיים שולדת אז, באותו יום, לפני 30 שנה, שאנחנו צריכים לזכות, להתאבל, לזכור, וגם כן להעריך לסביבות נפש של החיים הללו. כך שאומרתי, מאדם שהוא, אני מניח, אני חושב שהוא קשור לעולם הישיבות, כך אני הבנתי, על החיים שמונדת, בכל הפחות. היום לא שומעים דברים כאלו, אני לא חושב משום מה שישיבה, בהקשר הישיבות, איך שאני, יכול להיות שחושבים ככה, אבל לא מסוגלים, להתבטא בצורה כזאת, ולמצוא פחד, או משהו אחר, או אני לא מבין בכלל אם זה שכל דבר שקשור לממשלת ישראל או מדינת ישראל ויש איזה גוף חילוני שכרוך בנושאים האלו, אז מיד מעלימים עין, לא מתחשבים עם מה שקורה, וזה קשה לקרוא הרבה שנים. אבל בכל זאת יום זיכרון, אני שוב ספק, אני לא מבין בדיוק איך זה קרה ההתערבות הזאת, אבל בכל זאת אני חושב שדברי החיים שעובד את הדברים מעלפים ודברים חשובים מאוד. ובהקשר זה נעבור כמה דברים על יום העצמאות. כשאני רואה את יום העצמאות, זה לא 4 ביולי לפי אני יודעתי, בעמוד שאני אמריקאי, אזרח אמריקאי עדיין, אני לא חושב שיום העצמאות של מדינת ישראל מבחינה דתית איננו דומה ליום העצמאות של שאר מדינות העולם. בכל מדינות העולם, איך שאני מבין, יום העצמאות זה יום שמוקדש להזדהות לאומית במידה מסוימת עם המדינה, ואצלנו יש אלמנטים של הדברים האלו, אין שום ספק, אבל אני חושב מעל ומעבר להזדהות הזאת יש גם כן יום העצמאות מרכיבים עמוקים של הודעה לקדוש ברוך הוא. הקמת הצום. ואנחנו עומדים בכל יום העצמאות נפעמים להתגלות האלוקית שיתרחש ושעדיין מתרחש ושימשיך להתרחש במשך כל השנים מאז הקמת המדינה, התגלות שהביאה להתגשמות של חלומות שרואים בתנ"ך, תפילות של מאות מאות גדולות. והאלמנט הזה זה אלמנט לא רק חשוב, אבל אלמנט יסודי וחיוני מאוד. היינו כחומרים. הנביא יחזקאל, כמו שקראנו לפני זמן קצר, מביא את המשל הנפלא, עם ישראל משול לעצמות יבשות, וזכינו לקום לתחייה. יחזקאל הנביא שמשיל את העם בגלות לעצמות מתות יבשות שקמו לתחייה כאשר עם ישראל חוזר בארצו. ניקח מדורש כאן בהרבה פסוקים. עם ישראל בגלות זה חילול השם שאין כמוהו. עם ישראל בארצו זה קידוש השם שאין כמוהו. אז העובדה שחזרנו לארץ ישראל והקמנו מדינה עצמאית שיש לנו ריבונות, העובדה הזאת היא עדות וקידוש השם בעולם לפי הרבי יחזקאל. ולפי הרמב"ן הידוע, הרמב"ן שמעיד עדות נאמנה על סמך פסוק בתורה, הפסוקים הידועים שאומרת התורה, ושמרו עליו אויביכם היושבים בה, אומר הרמב"ן שכל זמן שארץ ישראל תחת שלטון רוב העולם, ארץ ישראל שומרימה. וברגע שעם ישראל חוזרים לארץ ישראל, ארץ ישראל פורחת, ארץ ישראל משגשגת, וכך אנחנו רואים, המציאות מעידה על העובדות האלה. עם ישראל שוב אוכל מפירות הגדלים בארצו, המדבר מיושב, ירושלים מתרחבת, אבל יש מקום להסתפק אחר. בכל זאת, הרבה מהדברים, מהנבואות שרואים בתנ"ך, זכינו לראות במשך שנים אלו מאז הקמת המדינה. שמעתי כמה פעמים מהר"ן זכרונו לברכה יסוד נפלא, והיסוד הזה מופיע גם כן במאמרו המרתק, כל עוד דופק. אבל שמעתי שפעם שהוא ייסד את המושגים במאמר הזה וקשר אותם לפסוקים שאנחנו מכירים. התורה מספרת על שתי עלויות של אברהם אבינו על סכנה. ואחת בסוף פרשת נח, אברהם אבינו מרצונו החופשי החליט לעלות, כמו שהתורה מעידה, ויצאו איתם ממורכזים, ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. ופעם שנייה, בתחילת פרשת לך. בציווי השם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הראשון בעצם שעמד על השוני שבעלויות אלו, כמו שאנחנו היינו רגילים לצפות ממנו, זה הרמב"ן על התורה, כדעת בקודש. הרמב"ן בסוף פרשת נח מסביר כאן, וזה לא שונה. בתרח אביו ואברהם היה בלבם מן היום ההוא שנמצא, היינו במרכזים, שילכו על ארץ כנען להתרחק מארץ כנען מפחד המלך. כי חרן תרום להם. בעם אחד, בשפה אחת לכולם, כי לשון ערבית לשניהם. ורצו ללכת על עם אשר לא יישמע לשונו המלך ההוא בעמו. וזה טעם, ויצאו איתם מאור כדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישו שם. אשר שם משפחותיהם ואבותיהם מעולם, וישבו ביניהם, ונתקעו שם ימים רבים, ושם נצטווה אברהם לעשות מה שעלה בדתו, ללכת ארץ הכנען. ויעזב את אביו, ומת שם בחרן עצו, והוא הלך עם אשתו ולוט בן אחיו ארצה כנען. וזהו שמע כתוב, ויקח את מלחמת אברהם מעבר להר, והולך אותו בכל ארץ כנען, כי מעבר להר להסתובב על זה, הוא נשען בכחור, והוא ניחור בכל ארץ כנען. אז רואים, מדברי הבן אלו, שיש כנראה שני מסגים של אביין. מושג שרוב צהור וקרוב ניסות פשט נוח, ויקח כך את אברהם בנו, ואת לוט בן אברהם בן בנו, ואת שרה כלתו האיש של אברהם בנו, ויצאו איתו ויהיו קדים. היוזם של העלייה הזאת הראשונה, היוזם תרח. לעומת העלייה השנייה, שהיוזם זה בראש העולם, היום השם על אברהם, לך לך מארץ אחד. ואני חושב שמה שאני הולך עכשיו להגיד, ששמעתי מהרב זיכרונו לברכה, אפשר לראות בדברי הרב קוק בעלי מקומות, למרות שאני לא זוכר להבין את הרב קוק כמעט בכלל, אבל פה ושם אני רואה גם כן קווים משותפים בינו ובין הרב. כמובן, בין הרב ובין הרב. אבל יצור של הרב מביא למתחילה, אפשר להגיד, מתחילה כבר הרבה שנים לפני הקמת המדינה. לא רוצה להזכיר שמות, אין צורך אני חושב, אבל אפשר לשאול את זה בכל מיני צנועות ציוניות. יהודים נרדפו בגלל זהותם, בגלל זהותם בשם, מתוך אמונה, מתוך כל מיני ערכים, הרגישו צורך לברוח. וכנראה אברהם אבינו גם כן הרגיש צורך לברוח. אברהם, תרח, מה שמשך אותו, מה שמשך את תרח, אנחנו לא יודעים. יכול להיות שמה שמשך את תרח זה גם כן עזר משיכה מוכנית, אבל יכול להיות, לפי הפשט, שמה שמשך את תרח, פשוטו במשמעות, שהיה מוכרח לברוח ביום קדים. הבריחה, זה מה שאירץ אותו לעשות מה שעשה. כי אם אדם אבינו בצורך אומים, כמו שאמרו הרבה, לעשות את המצוקה, כמו שממשיכים לעמוד הרבה אנשים, מלמק הבכה של כל מיני מקומות. אבל אומר הרמב"ן, וכל זה על סמך הרמב"ן שקראתי קודם, שקראתי לזכר, אבל בהיותו בחרן, בחניית ביניים, אדם אבינו מצטבר, כמו שכותב הרמב"ן, לעשות מה שעלה בדעתו, ללכת על סכנה. זאת אומרת שכאן התוכנית היא תוכנית אחרת לגמרי. תוכנית אלופית, כאן הנקודה החשובה ביותר, ריבונו של עולם רוצה לשאול את אברהם אבינו בארץ ישראל, הנקודה כאן זה לא רק לברוח, אלא אדרבה. אברהם אבינו מתגעגע בחיי מסור השם, מתקרב לקדושה, זה נעימד אחר לגמרי. ואני חושב ששני התפיסות האלו נובעות מתוך דבר הרמב"ן שהקראתי קודם לכמה דקות. דומה לי שבאמר רב כל נודי נופק אפשר לראות את שני התפיסות עולם האלו. כידוע הרב סולובייצ'יק הבחין בין ברית גורל לבין ברית ייעוד בין ישראל השם. נקרא רק קטע קטן של המאמר הנפלא. קיום גורלי, כיצד אומר הרב, זהו קיום אינונס. בבחינת על כל אחד אתה חי, קיום מופתי, שלוב בשרשרת חוקיות מיכנית, נטולת משמעות, כיבוד ותכלית. ומשובה לכוחות סביבה, שלתוכה נדחף היחיד על ידי ההשכחה, מבלי שנמלכה בו עובר בדחיפה זו. הינו דמות אובייקט לרעמי הגורלי. כאובייקט הוא מופיע כעשוי ולא כעושה. עשוי הוא על ידי התפקשותו הסבימה עם החוץ האובייקטיבי כחפץ לעומת חפץ. נקלע העני הגורלי בכך דינמיקה עצומה, ישותו נגובה, נעדרת פנימיות, עצמיות ועצמאות. העני הגורלי מחיש את עצמו החשת גבולה, כי הרעינו הנוכליות והחפץ יכולים לדור בקליפה אחת. יש סתירה מדי עובד בין האנוכיות של האדם והחפץ, האובייקט. זה מה שנקרא קיום גורלי. מה עובד בנאמר השני שעשינו מאדם? הלימוד, קיום יהודי, קצר, מזה הרב, גם קיום פעיל, כשאדם ניצב ועובדי הסירה שהושלח בה, מתוך הבנת ייחודו וסגולתו, חן איתו ויכולתו, שלא לטפח מאבקו ומחוץ את עצמותו ועצמאותו. סיסמת העני היהודי היא, על כל כך אתה נולד, ועל כל כך אתה מת, אבל בצלך החופשי אתה חי. האדם, נכון, נולד כאובייקט, נט כאובייקט, אבל ביכולתו לחיות כסובייקט, כי יוצר ומחדש, המטביע על חייו את חותמו האינדיבידואלי, והקורא אל הדימות היצרנית. תעודתו של האדם בעולמו על פי היהדות היא להפוך גורל לייעוד. קיום מופעל ומושפע וקיום פועל ומשפיע. קיום מתוך עונש, נבוכה ואלמות וקיום מלא רצון, יוזמה, ברכתו של הקדוש ברוך הוא ביציר קטן, ממצה את כל תפקידו, פרו ובו, ומירות את הארץ וכיבשו. כיבשו את הסביבה ואדירו אותה תחתיכם, אם לא תמשו בה, היא תשבר אתכם. הייעוד מעניק לו לאדם עמדה חדשה ולראש הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לו כתר מלכות, ואדם נהפך לשותפו של הקדוש ברוך הוא במעשה נפש. דומני שאפשר לראות דברי רבן אלו בדיוק שתי התפיסות עולם של ברית גורל וברית ייעוד. תוכנית ראשונה של אברהם אבינו, יציאתו מארץ כנען, ממש ברית גורל. כנשוא ולא כנושא, כאובייקט ולא כסובייקט, כחפץ ולא כגברא. הציווי בריבונו של עולם, לך לך לארצך, הופך את המסגרת של הגורל למסגרת היהודית. הופך מקום שהיה אמור להיות מקלט לנחלת השם. ואני חושב, זה בדיוק הבעיה, אחד מהבעיות של המדינה הזאת, מדינת ישראל, לא שאני מתפחד בכל הבעיות, כמו שמעתי כמה פעמים, כשהגעתי בכאן, חשבתי שאני יכול לצור כמה מהדברים, היום אחרי 5.5 שנים אני בבולבל לחלוטין. בלבול מוחלט, במבוכה, עמוקה, ואין מושג איך לגשת. כמו שמעניין מאוד, אני כבר הערתי הרבה פעמים, שכמעט על כל נושא בשולחן ערוך אפשר לגשת, אם זה בשר וחלב, אם זה חשב לשבוע, אם זה נושאים מסובכים יבל איזה, אפשר לגשת בקלות, לא בקלות, אבל בכל זאת עדיין אפשר לגשת. בנושא של יום העצמאות, למרות שאצלי זה נוח ופשיטה. מה שלא פשוט, זה כל הנושאים ההלכתיים הקשורים מסביב, הערבים ברכה, הערבים ברכה, אני חושב שהם נושאים הלכתיים יבשים, וכל אחד יש לו גישה משלו בכל הנושאים האלו, ויש כמה גישות שאני יכול להבין ולשמוע, ואפילו לקבל, אבל בעצם היום, אני חושב שהבעיה של היום ליהודי שומר מצוות זה איך להפוך את המדינה מברית גורל לברית ייעוד. זה בעצם האתגר שלפי אני יודעתי עומד לפנינו, וזה האתגר שכבר עומד לפנינו 52 שנה, וזה מה שאנחנו בעצם מחויבים לחשוב כל הזמן איך להפוך מכיוון הראשון לכיוון השני. אין שום ספק שהציונות התחילה במידה מסוימת בראה את המדינה או בראה הקמת מדינת ישראל כמפלט מדיני, אבל הרמב"ן, כמו שהוא מתבטא בתחילת השבת התחומר, ייתכן לומר כי אברהם בראשונה ידע כי ארץ כנען היא נחלת השם, ובא ייתן השם חלקו, והמאמין כי אל הארץ אשר אראך ירמוז בו על ארץ כנען. אומר הרמב"ן שאברהם אבינו מרגיש באופן אינטואיטיבי כי ארץ כנען היא נחלת השם, ולכן אברהם אבינו העדיף דווקא להגיע לארץ ישראל, ושם אל ארץ ישראל כל וגם מקום שברך לירוקת דין. וכמובן שאי אפשר להשנות אמונתו של אברהם אבינו ואמונתו של הציונים הראשונים, אפילו הציונים של היום, של המסתידים האלו שחלמו, אבל לאחר ציווי השם אין עוד יהודי דתי שמסוגל לחשוב על הארץ שלא תארץ מיוחדת, תארץ נחלת השם. ואני חושב שזה דבר שרחוק מציין בהרבה מקומות, שאפילו בתוך הציונות החילונית התחושה הזאת גם כן מתפעמת, אפשר להרגיש את התחושה הזאת אפילו לאצל יהודי שהוא רחוק בשבילת המצוות. וכך אנחנו מאמינים ולא מאמינים צריכים להבין שאנחנו צריכים לראות את ארץ ישראל משני המבטים. מהמבט הראשון, שזה מבט גם כן לגיטימי, לא המבט האידיאלי, אבל מבט די לגיטימי ודי מבוסס ודי חיוני, אבל השייכות שלנו גם כן צריכה להיות מעל ועבר למבט הראשון של ברית הגורל, צריך להגיע למבט של ברית היהודית. אני ראיתי וצילמתי וחשבתי בכל זה מה שכותב, ואני מוכרח להודות לרב דוקמן שריטה, שהוא היה מכתב את זה כל הזמן. כל הזמן אמרתי, אני לא מבין מה שעובר הרב קוק, אבל הוא כותב רב צבי יהודה, לכל הלכה, ככה. הוא מומד מה שנאמר, האם זו המדינה שאותה חזו נביאנו? אומר אני, זוהי המדינה שחזו הנביאים. כמובן, אין המדינה בתכלית השלמות, ובאם נביאנו ורבותינו ממשיכיהם, אמרו שהמדינה תהיה כזו, זרע אברהם, זרע יצחק וזרע יעקב ישובו, ויקים בה תקומה יישובית ושלטון מדיני עצמאים. לא נאמר לנו אם יהיו הם צדיקים או שאינם צדיקים. אומר הדוד, בקוצי את בית ישראל, עסקים לייחס לו, מצטט עכשיו בחפחת, ישבו על הבטר, וישבו עליה על הבטח, ובנו בתים, ונתנו קרמים, נציאת קרמים נאמרה, הקמת ישיבות לא נאמרה. אומר הצילות. אמנם, מתוך הדרג ישראל עולד בתם, נביא לידי הגדלת התורה והדעתה. אולם, הצד הראשון, ישראל עולד בתם. כי ביטויין של אליהו גוטמאכר, הוא מצטט אותו, ואצלי כבר ברור, אומר הרב גוטמאכר, שנקיימו עם ישראל שיתחילו לעבור עדת קודש, בסך כוף לא ממשפחות, שתהיה התחלת הגאולה. התחל בגאולה. גם כשלא יהיו ישראל רואים לכך. ממשיך הציודו להגיד, בוודאי רוצה היה אותו צדיק בהגדרת התורה והגדרת יואר שמיים, אבל סיבי הגבולה כאילו להם, משום חדאים. קימו המדינה, ומתוך כך נמשך להעלב הקודש, להבצת התורה, להגדרתה ולהדרתה. ורק עוד ציטוט השניים, שמביא הציודו כבר למעלה, ציינו, כי בחרפתנו ולצערנו, חלק ניכר מהציבור שלנו איננו מאמין במעשי השם הנגדים לנו. כן, כדאי לומר פעם אחת דבר גלומים ולא להיות פוסטים אשרי עשיתים. חוסר אמונה לשכן. כפירה המתלבשת ברבוש של חרדיות וציפות. דברים, אני חושב, לוקחים מאוד. כופרים הקוראים לאחרים בשם זה. וכל החוסר, דימומו חוסר, זו מתפירה בצורה שבכתב. בנבד מיינו ובצורה שבאפר. אשר ביראו לנו באו הקטע נגלה בשעה שארץ ישראל נותרת טבעיה בעין יפה ובשפע. ובסוף נסיים על הציונות, פרק רמדו ביחסקר נגנת תוכנית הגאולה. וקידשתי את שמי מתוך ולקחתי אתכם מן הגויים, וקידשתי אתכם מכל הרצון, והבאתי אתכם על עבדכם, רק אחר כך וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תמותיכם. ויציתי את השם בחוקיי תלכו, תשובה שלמה של העם תדור, רק אחרי קיבוץ הגלויות. אני חושב שהאתגר שלנו, כמו שאמרתי, להפוך מדינת ישראל מברית פורעל לברית יהודית. וזה אפשר לעשות. כל אחד צריך לתרום, כל אחד צריך פשוט להשתתף במשימה הקדושה הזאת. ואני חושב שכל אחד יכול לעשות את זה בדל העמוד שלו, בהתנהגות שלו, בהתייחסות שלו, לאזרחי המדינה, לתושביה, וכל אחד בעצם יכול להפוך להיות מודל של שתי הבריתות האלו, של שתי התפיסות עולם, ברית גורל וברית יהוד. אני שמעתי כמה פעמים, זה אחד מהדברים שמאוד קשה לי, אבל יכול להיות בגלל שאין לי את הישראליות, זה מה שחסר אצלי, ואני פשוט מודה בזה שאין לי את התכונות האלו, אנשים שכבר נמצאים הרבה שנים, אז זכו, אבל פשוט גיסו לעצמם את התכונות האלו. פעמים אני חושב אם כל התכונות הן זכויות או לא, אבל יש מקום להתפתח, להסתפק הרבה, אבל בכל זאת, אצלי יש שני דברים, יש המוסד ויש המוסד. אצלי המושג של יום העצמאות זה מושג כל כך חיוני וכל כך בסיסי וכל כך יסודי, הכרת הטוב ריבונו של עולם, זה מה שמשפיע בנו, שפע של ברכה, חסדי השם שאין כמוהו, אחרי השואה האיומה, אז זה משום ספק. אם יש דברים שמפריעים לי, זה המושג. איך שזה פשוט, איך שזה בשטח, איך שחוזגים אותו, כל המנדול למיניהם, אני לא פשוט מבין, מסוגל להבין, כמו שאמר לי, יכול להיות שזה החיסרון שלי. אבל, באותו זמן, מחר בלי נדר, יש לי שלושה מנדולים, כל אחד, אחד בבוקר, אחד אחר הצהריים, אחד בערב. זה שלוש סעודות, בדיוק, כיוון. אז המוסד אני לא כל כך מבין, פעם ראשונה שהייתי בארץ זה 30 שנה, ראיתי גם עצורות, אני גם מתגישים. ממש אני יצאתי בקבע, אבל אמרתי, מה קורה כאן? עם הפדישים, הרב לי שלידה, לא מכיר אני חושב שכמעט לא קיים, אבל עדיין קיים בכמה מקומות, אני ראיתי את זה אפילו בשנה שעברה, הייתי בירושלים, בכל זאת גם הייתי פעם בתל אביב, גם עצורות, אז אני ממש לא האמנתי מה שקורה. כל אחד דופק את חברו, עם הפדישים האלו, הפסטים כמובן, לא?
באהבה.
באהבה כמובן, כל זה באהבה. ואני חושב שאפילו אלו שלא מסוגלים, או שמעלימים עין ליום העצמאות, אותי אני ידעתי, אני לא מסוגל להבין את זה. אמר לי הרב בשריד לקודם שיש בזה מחלוקת בגדולי ישראל. אני אומר גם להלאה, וזה התכוונת. בסדר, זה אני מבין גם כן, מחלוקת בגדולי ישראל, היו גדולי ישראל, ושור גור שהיה גאון אדיר, שאין כמוהו פסק שצריכים להגיד הלאה עם ברכה, ואני שמע בן עשר הבשק, כי שרדה יוצאת בזה השמית, כך אמר עליו, וכמובן, גם בשביל גבוהות לא תפס כאן. תפיסה שלו, תפיסה אחרת, וגם שהיה גאון שאין כמוהו, פעם הרב יעבור את זה שריטה, ראש ישיבת הר עציון, יש לו תוכנית, גם בשביל גבוהות איך לחנך ילדים. ואם אתם תסתכלו בתוכנית הזאת, או שאנחנו במקום נתעלף, כיתה א', במתנו כמובן, גן, תום גן, אז נדבר שם על לימוד חמישה חומשי תורה, בשנים הראשונות, ואחר כך, לא רק את זה, אלא גם כן לימוד כל התנ"ך, לימוד שישה סדרי משנה, עד שאדם יהיה אדם מצוות כבר עבר שישה סדרי משנה והכל התנ"ך, גם כן כבר התחיל ללמוד גמרא בעיון, ובמשך עוד כמה שנים כבר עבר לש"ס, לפני שהוא הופך להיות בן 17, וכו' וכו', וכמובן באותו זמן הוא גם כן לומד דברים אחרים, ספרי מחשבה, היסטוריה, בצורה עמוקה, בצורה יסודית, דקדוק, כולל אבן ג'נאח וכל מיני צבעים כאלה של הביניים, כל זה נותן גיל 17. זה רבשו לבות, אז הסגירו לא חסים שזה מה שהוא עשה, אבל רבשו לבות בעצמו, אז הוא רק רוצה שכולנו גם כן מהכל החלט. אני שואל לא חסים, הוא מה, הוא חושב על זה, הוא חושב זה סביר לו, סביר לו, אז יאללה, הבאתי את ה... הייתה נקודה, אז אחר טוב, אני רק... זה רבשור לא מצד אחד, יש מצד שני כל מיני דעות אחרות, אבל אני חושב שבין אם נגיד הלאה עם ברכה, בין לא נגיד הלאה ברכה, אבל אין שום ספק שצריכים לתת ביום הזה משמעות מוכנית, ואני חושב שאם אנחנו נעשה את זה, להצליח להפוך את הברית קרובה או הברית ייעוד, וזה אתגר חשוב וחיוני, ואני חושב שבכיוון, ברוח אחד, אנחנו יכולים גם כן להבין את העניינים לא עוד כאן.